השם רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש, פורשת אמר, התשף בשלה. שיעור מוקדש להצלחת רבי מתן יוסף בן חננאל לחמי, מלבת ביתו מערת יהודית בת אליהו. מוגם ברוך הוא יסן לבדם, יברך מעשי ידיהם. יזכה אותם לזרע הקודש של קיימה במהרה. ולראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. ימלא כל מי שהולך לבו ולב בחם לדבר אמן, כן יהי רצון. ערב השם, נדבר כמה שאלות הלכתיות שנוגעות למעשה שנתעוררו בזמן האחרון. לפי המצב שלנו יש דברים גם כלליים ש לאו דווקא לעכשיו, גם בזמנים אחרים. זה החלק הראשון של השיעור, ואז השם החלק השני בעניין של פיקוח נפש בשבת, מה שהתחלנו לדבר. פיקוח נפש דוחה שבת, דוחה יום הכיפורים. נפתח בעזרת השם בשאלתו של ידידנו הרב דוד צדוק בן רב הגאון משה צדוק, רם ישיבת מאור התלמוד ברחובות. שאלה בנוגע לנשוק ספר תורה. מביא פה פסק הלכה למעשה של רב הגאון בן ציון קוק שליטה, תלמידים של הרב אליושיב. נראה שזה פורסם באיזה מקום. הוא מביא את זה ויש לו על זה שאלה. שוט הלכה למעשה משוחה בתורה. שאלה, פורסמה הוראה מרבנים להימנע מנשוק ספר תורה, מחשש להידבקות. שם הרחם המגפה של הקורונה. האם אין בזה משום זלזול, כשעובר ספר תורה לידו ולא מנשקו? יש כאלה חושבים, חס ושלום, ספר תורה עובר, אני לא מנשק את ספר תורה. מחשש להידבקות, איפה כבוד התורה? זו השאלה ששאלו אותו. הוא עונה ככה, כיוון שכולם מנשקים ולא מתכוון עובר מעט רוק על מעיל הספר תורה, בוודאי אסור לגעת בשפתיו במעיל הספר תורה שלא להידבק. מה עושים? יש לרקון לעברו ולנשק כנגדו בעובר. כן, לא. תתכופף, תתחבא, תהפוך, תראה, אתה מתייחס לספר תורה, אבל לא לגוע בפועל. הדבר מעניין שהוא אומר שהרבי יושב תמיד היה עושה את זה בלי קשר למחלה, תמיד הוא לא היה חושש שחס ושלום להידבקות, הוא לא היה נהג תמיד רבנו הגרישה כשנשק ספר תורה הוא לא היה נוגע בשפתה אלא רק קרב את הספר תורה ונשקוע בו עובר. כעין דבר הרמב"ם בשמירת הנפש השולחן ערוך יודע שאסור לתת מעות בפיו מחשש שדבק בהם רוק של חולים ומוקשים חס ושלום על מטבעות, כתוב לא לשים בפה, אולי חס ושלום אנשים נגועים במחלות, אז צריכים להיזהר, כיוון שיד הרבים ממשמשת בהם. ומעטה כל שכן שמעיל של ספר תורה לא רק ממשמשים בו, מנשקים בפה, יש לחשוש שזה רק של חולים. שמח רבנו למצוא כאן בסידור תפילות עד אברהם עמוד שניין הגאון רבי אברהם צ'כנוב שכתוב לא להניח לשנק בפה מטפחת ספר תורה. זה עד כאן, אז זה התשובה של הרב. ואז הוא שואל, רבי דוד צדוק, לכאורה יש לשאול, מדוע לא אומרים שמר מצווה לא ידע דבר רע? ואכן, אחר הזמן ראיתי שכך שואל, הגרשה זו הרבה, הגרשה זו הרבה, לא, אין חשש, לנשק זה בתורה, לא דבר בזמן המחלה, סתם רגיל, כאילו, לנשק זה בתורה בעלמה, שאין חששות מיוחדים, לא מצבים מיוחדים, רגיל, שמר מצווה לא ידע דבר רע. אבל עכשיו, שאלה הרבה הרבה יותר חמורה, והוא צריך לזה מקורות, ספרים שמדברים על הנושא הזה בספר אוהל יעקב וקודקוד ספר תורה. איש לחנך את הקטנים לנשק ספר תורה, זה, כן, זה מה שמובא בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כאילו עכשיו הרמ"א כותב את ההלכה הזאת סימן קמ"ט מביא הרמ"א בשם נוהגים להביא תינוקות לנשק את זה כדי לחנכם ולזרם במצוות. המשמעות היא שבזמן לא היו כולם מנשקים את התורה, רק את הילדים הקטנים צריך לחבב את התורה, הגדולים לא נהגו. כן, זה נכון, וזה שהדיוק הוא נכון, אבל בכל זאת הקו ההם שבמקום כותב צעיף קטניות גם הגדולים מצווה לנשק את התורה, גם העולה אחרי הקריאה מנשק, וכך כתב תורת חיים, המנהג שגם הגדולים מנשקים את התורה כשהם עברים לפניהם. לפניכם, בסימן כופלם בטט, כותב כף החיים, לגבי כל אדם שעולה לספר תורה, אחרי הגמר הקריאה, מביא בשם ספר חסידים, אחרי הקריאה מנשק ספר תורה, וכתב הכנסת הגדולה, בכף החיים, סימן כופלם בטט, סליף קטן קד. אין כאן מנהגנו, הם לא נוהגים. אבל ראיתי בני אדם, ואינם מועטים שנוהגים כן. תראינו נוהגים לנשק את הספר תורה, גם בהתחלה, גם בסוף, מי שעולה ספר תורה מנשק, גם בסוף. יש כאלה אפילו שעובר דף, מנשקים את הספר תורה. ישראל ישראל, מחבבים את המצוות, אבל העיקר זה ההתחלה והסוף. הוא מביא עוד מקורות באות למדבר, אפשר לראות שערי אפרים נוהגים להתערב אליו ונשקו בפה. שוגנים מנשיק אפילו, יש כאלה אומרים את הפסוק. וגם בשוטה בני דרך, מעריך על זה, יש כאלה שמנשקים עם סידור. זאת אומרת, אם עובר סדר תורה, אז הוא עושה ככה. יש כאלה, כנראה, אולי לא כולם יכולים להתקרב. אז הוא מנשק את כלפי סידור. מביא מקורות בזה. אבל מביא פה... שביד יש מלגלגים, מה אתה מנשק את היד שלך. אבל גם זה, זאת אומרת, גם כשעושים ביד כלפי ספר תורה, לכאורה זה לא מובן מה אתה מנשק את היד, אבל כיוון שהיד הייתה מכוון כלפי ספר תורה, זה מנשק כביכול, זה שאב, קלט קדושה כזה באוויר, זה או עושים כאלה, עושים מטיטית. אבל צריכים להיזהר שהחס ושלום שלו יהיה בזיון, דוחפים אחד את השני כדי לנשק את ספר תורה, ככה חבות יהיה קצת המון העם, הם לא אוהבי תורה ולומדים, רצים ודוחבים לנשיקה של התורה, אבל יש שנמנעו מחשש רוק ומחלות. הוא מביא בשם הגריה הנקין, תעשה מרחוק צלות עד אברהם, היה משה מביא בשם הרב לושיב, עדיף לא לנשק, המעיל עלול לצחח ורוק, יעבץ מטריע על הזירות ועד שמנשק לא יצא מפי בריר, וכו' וכו'. מעריץ מביא בעץ חיים, בפסקי מעריץ זה בכרך שני, דווקא תחב, יש לו עזום שהספר תורו הולך לפניהם ללבות את הספר תורו עד הטבע. לא כל הבית הכנסת, אלא שבכיוון של הספר תורה, אז אתם תלבו אותו, או לפחות כל אחד יגור הרלוב 400 ללבות אותו, אותו דבר כשמחזירים אותו, וצריך כל אחד לנשק את הספר תורה. והמגובלים קודמו שצריך לנשק הספר תורה בפי וממש. לא כמו שנוהגים שרק מנשקים בידיים. גם צריך לחבק את הספר תורה בשתי זרועותיו. ספר תורה זה התפארת, שני זרועותיו זה זרועות עולם. אז יש עניינים. לא, רוצים לדעת, הכל זה הנהגות טובות. בדרך כלל, מעריץ מביא גם דברים שאבותינו לא נהגו אותם, אלא בתורה שזה ראוי, שזה מידת חסידות. בפועל זה לא היה מקובל. בדור שלנו זה יותר הלך ונכנס, והשאלה עם ישראל זה דברים טובים, זה כמו שאנחנו, זה בדברים של שוקולד, זה דברים שרצויים, אבל צריכים לדעת את הגבולות, חס ושלום. בעל מה? אין לך נאמה, שמר מוסו לא ידע דבר רע, אלא אם כן אתה מסתניס, קשה לו, לא נוח לו, כאילו, לנשק את הספר תורה, לא יכול להתקרב לספר תורה, כאילו מנשק, לא שממש מדביק את השפתיים, כמו שלפעמים יש כאלה, גם אפשר לעשות את זה בקידוש, לפעמים אם זה אנשים, יש חשש, לפעמים אנשים לא רואים, או חס ושלום אולי חשש ינסח בקידוש, אז זה יכול לעשות, כן, כן, יכול שזה. אבל עכשיו, שזה חס ושלום, זה עניין של סכנה, אז בטח צריך להימנע, כמו שזה לא הלכה, זה לא חובה, אם זה היה דבר של חובה, כמו עניין של המתיצה אצל המוהלים, זה חובה למהול, מוהל שלא מוצא את מעבירים אותו, זה חס ושלום סכנה, אבל צריך לעשות, אפשר לעשות בהשתקה של משהו, ומשהו שיפריד כדי שחס ושלום לא יסתכן, אבל אפשר לוותר על המציצה. הכלל הוא, שזה האמת בדברי חכמים, סימן פייבט, מעריך על העניין הזה, מתי אומרים שומר מצווה לא ידע דברה? זה לא תמיד, בדרך כלל, הכלל הוא נכון, אבל אם יש חשש סכנה, לא לסמוך על זה. הוא מעריך על זה ודרך לחלק בין חשש סכנה סגולי לחשש סכנה טבעי. ומה שיש סכנה על פי דרך הטבע, אין לתמוך על שומנות, לא יודע דבר רע. מביא בשמצור אור הכסף על יודע, הוא מביא ראיות מוכרחות. כשיש חשש סכנה, גם בדבר מצווה יש להחמיר. לא אמרו שומנות, לא יודע דבר רע. וגם בסוף, איך עוד השכיח את זה כל בבירור, לא סמכן על שומנות, לא? וכל. אז זה כמו שדיברנו בזמנו בשם הפלא ועץ, והמסילת ישרים. זה דבר אחד.
מה
הוא כתב בברית? על הגבי הברית מידע אמרנו?
שומר דבר,
לא שומר. שומר דבר, לא דבר, לא? לא, אבל אמרנו לעשות כאילו הפסקה. כאילו, לשים למשהו בפה. כן, יש כאלה אפילו אומרים בשפופרת, אני לא, על שפופרת, עד כך.
שמעתי שהרבנות
היום הוציאה הוראה שלה בשפופרת. נשים שפופרת. אם ששמים גפן או בד עלול לעבור הרוק, אין לך נמד. אם זה מסוכן, זה אין לך נמד. אבל על כל המציצה היא חובה, מוכרחים לעשות את זה. זה אפילו חמר הסכן זה מייסורה. אבל אם יש דרכים אחרות, מצוין. מה המסקנה שאמרתי לה? אתה אמר כזה שמה?
מצווה?
כן, לא יודע לבא, נו.
בפרט אפשר לשים אלכוהול.
יש עצרי פטרון. אם אפשר, כן. שאלה שנייה. יש ציבורים, מניינים, שאין להם ספר תורה. גם לא בשבת. לא יכולים להביא ספר תורה מסיבות מסוימות. אין להם מקום להניח את ספר תורה לפחות 24 שעות במקום שמור, מכובד, או שחוששים בכלל לא להביא ספר תורה על פי הקבלה. גלות ספר תורה זה דבר קשה, שיש באיזה אופנים אפשר להביא ספר תורה, צריך להביא אותו בעשרה או דווקא להביא אותו בצנעה. יש בזה כל מיני שיקולים. מציאות, אין להם ספר תורה. קוראים את הפרשת השבוע או אפילו שתי פרשיות מחוברות, האם אחרי זה צריכים להגיד קדיש או לא. אותו דבר בשני וחמישי או במנחה. אין חשב שבת בלב אחרי יש קדיש, אמנם לא ממש קדיש אחרי הקריאה, אלא קדיש לפני תפילה 18. אבל השאלה, נניח, לפני ההפטרה, להגיד קדיש, כמו שאומרים על ספר התורה, או בשני וחמישי, קוראים, האם להמשיך אחרי זה, והוא רחום, אשרי ובולוסיין, או צריך להגיד קדיש, כמו אחרי קריאת ספר התורה. למעשה, לא היו חייבים בכלל לקרוא את הפרשה, אם אין להם ספר התורה. למה בכל זאת נוהגים? אז מובא בשולחן ערוך, סימן קמ"ג. ספר תורה לא כשר, אפילו ספר תורה שעשוי בגלילה, כמו ספר תורה, רק לא תפרו אותו. אומר מרן, אם קודם הוא כל חמש לבדו, אפילו בגלילה כזה ותורה, אין גורים בו, אפילו כל חמישה חמישים תפורים ביחד. והם כתובים בגלילה כזה ותורה. אבל בחומשים שלנו, הספרים שלנו החומשים, לא משנה אם זה דפוס או כתב יד, אבל זה ודאי פסול. אז אפילו שתעשה ספר שכולם כרוכים בבת אחת, אין לו עורך עליה. מובא באחרונים, משנה ברורה מביא את זה פה, סעיף קטן ח', למה בחומשים שלנו לא קוראים? זה לא בגלילה, זאת אומרת, זה דפים, וזה דבר אחד, זה לא טבול בגדים, זה לא גלף, כל הדברים שזה לא זרה, זה פסול. אז מה עושים? אם אין בכל היישוב ספר תורה, נכון לקרוא בחומשים בלא ברכה, שלא תשתקף תורה גריה. זה מובא במגן אברה, שער החלמורים, וזה מוסכם. המקום הזה אין להם ספר תורה, עד עכשיו ישאירו הרבה זמן בלי קריאה ספר תורה, אז בסוף חשבו שהם פה לא נעלים לקרוא ספר תורה. פה לא קוראים. אז גם כשאין להם ספר תורה, אז הם לא יקראו בו. אז לכן תקרא בו חמש. זה מובא במשנה ברורה להלכה. בספר אורח נאמן, רבי מנחם אוירבך, כתב במשנה ברורה, לא יקרא לעולם בשם, כמנהג העולם בספר תורה, כאילו מעלים אנשים בספר תורה, אל תקרא להם בשם, כאילו, זה שלא ישנה. שליח ציבור יקרא הכל בקור המזמן הציבור, ונראה לי שעקוב פנים יקרא בעמידה, כמו שכתב הרמ"א. זה מדבר לפי מנהג של אשכנזים, שחזן שקורא לכולם, זאת אומרת שהוא יעמוד ויקרא לכולם. זה לא רוצה לפי זה, אפשר לעשות שכולם יקראו. אפשר לקרוא שכולם יקראו ביחד, או שכל אחד יקרא, זה ראשון, זה שני, זה שלישי, או כל אחד יקרא פסוק, איך שרוצים, אין נפקרנה. אבל העיקר מה שהוא אומר זה חידוש, בשם עצמו. וגם אומרים קדיש אחר הקריאה. זה כל כך פשוט, לא, אפילו לא דן בזה. פסקי תשובות, מביא אותו. בפשיטות. יאמר קדיש, חצי קדיש על הקריאה הזו. כאן יקראו את ההפטרה ולברכות כאן בשבת, כן? והוא מוסיף מעצמו הערה 20. מוזכר בקריאת הספר למאירי, והמאירי אומר, כאילו משמע שהוא מביא ראייה מהמאירי גם צריך להגיד קדיש, אבל מדבריו שהוא אומר קדיש אחרי הקריאה, כי קריאה זו דינה כעוסק בתורה ודורש ברבים, הרי דרשו אומרים קדיש, משמע שהקדיש צריך להיות קדיש דרבנן, צריך היום. וחצי קדיש, קדיש דרבנן. הוסיף תמיהה על תמיהה. קדיש דרבנן, אחרי קריאת ספר תורה, מה הקשר על ישראל ועל רבנן? אתה רואה שבכתב, קדיש הכי הרבה, קדיש הכי הרבה אשר אמר, לפי מנהג של הספרדים. אבל קדיש דרבנן, לא אין פה תורה שבעל פה. טוב שהוא לפחות נניח את זה בצלח היום. לפי עניות דעתי, אין שום קדיש, אפילו לא חצי קדיש, כלום, לא להגיד אחרי הקריאה. כמדומני שככה נוהגים, זה לא דבר כל כך שכיח. אבל רק רוצה לבסס את זה. אולי נתחיל עם המאירי שהוא מביא ראייה. למעשה זה לא ראייה, כי המאירי לא מדבר על חומשים. המאירי מדבר על ספר תורה פסול. והשיטה של המאירי שספר תורה, שיש בו איזה פיסול, אבל ספר תורה, רק יש איזה דבר, ספר תורה פסול. שחסרות ודירות, או דיבוק, או משהו שפה זה דבר, אבל מציאות של ספר תורה, סובר המאירי שאפשר לברך עליו. בסדר? יש שיטה כזאת, יש דעות כאלה. וזה המאירי בקריאת ספר, זה מה שהוא מציין. למעשה גם במסכת ברכות, בדף 26, זה כתוב כמעט אותה דברים. כן? ושהריח למשנה ולמדרש שהיא קריאה בעל פה צריך לברך, כמו שכתוב במסכת ברכות, הוא אומר משהו במוצע, ברכה ראשונה כן, ברכה אחרונה לא. ובורחו גם אין, כי זה לא תקנת עזרה. אבל מכל מקום אומר עולה, קדיש אחר קריאתה שערך בדרשו כן. אז מזה הוא מבין, אם אתה משווה את זה לדרשו, אז כמו דרשו זה קדיש דרבנן גם פה. בעצם, אני חושב שזה לא קרה בזה את זה. דהיינו, המאירי אומר, כמה שאם לומדים משנה, או לומדים מדרש, ואז יש ברכה, ברכות התורה, אז גם פה ספר התורה הזה הוא לא גרע, ככה זה לפי שיטתו. אז אפשר גם ברכת אשר בהרבנו, לא כמו שאדם, כמו שמברכים על לימוד תורה בעלמא. טוב, הלכה זה לא ככה. אז עכשיו כשהוא משווה את זה, כמה שהוא משווה את זה, אז הוא אומר, אז כמו שיש קדיש אחרי דלשו, אז גם פה, לא שהוא אומר להגיד קדיש לרבנן, רק קדיש. לא, כל אחד קדיסה, חזקית, זה דבר קדיסה. דרשו, זה תראו שבאל, תגיד קדיש דרבנן, אבל פה זה פסוקים, פסוקים לא שייך להגיד קדיש דרבנן, אז זה בכלל דמיון או לא דמיון. אבל, אפילו לשיטתו, זה לא ראייה לאורך נאמן, כי הם דברים שיש ספר תורה, מציאות של ספר תורה, אבל פה אין לך ספר תורה, יש לך ממש. החשיבות של ספר תורה, מחייב להגיד קדיש אחריו, תקנו להגיד קדיש אחריו, ראוי להגיד קדיש אחריו, מה שמובא בראשונים. אבל פה כשאין, על ספר תורה תקנו להגיד קדיש. הרמב"ם כותב בסדר התפילות, איזה מקומות אומרים קדיש? גם הרבה ראשונים דנים בזה, איפה אומרים קדיש ואיפה לא אומרים. אז הרמב"ם כותב, העולם שלי יחתבו אומר קדיש לפני כל תפילה, אחרי כל תפילה, אחרי סדר היום, דיינו אחרי הובה לציון, יש קדושה, אז יש קדיש. ואחרי קריאת ספר תורה, גם בהלכות הוא כותב את זה. אז מובן, ספר תורה. אבל ממש להגיד על קריאה של פסוקים בעולם הוא להגיד קדיש. אי אפשר להשוות את זה. הייחוד של ספר תורה זה אומר להגיד קדיש. אבל פה, ראה לך את זה שיש לו, זה פוסוקים, אחר ממשיכים עוד פוסוקים, קדוש אחד בסוף זה כל החוזר על כולם. זה תורה וזה נביאים, מה זה משנה? מזמור לתהילים, אחר כך שיר שלהם, זה לא משנה. קדוש אחד כולל את כולם. זה דבר אחד. סברה שנייה, יש הבדל. יש דברים שצריך להגיד אחריהם קדיש. נגיד, כמו שאמרנו, אחרי קדושה, אחרי ובול עשייה. יש קדיש אחרי זה. אז זה, זאת אומרת, הוא אז זה חיוב עצמי. אבל פה, למה קוראים פה? בכלל, כדי שלא תשתכח הקריאה. זאת אומרת, זה לא מצד עצמו. יש פה חששות שהציבור הזה יתעה במשך הזמן, יתבלבל, ישכחו בכלל שיש מושג של קריאה צבע זרה. אז זה לא חיוב מצד עצמו, רק זה כמו מעין תקנה, כמו גזירה כזאת, מחשש כזה. אז זה פה, זה לא סברה להגיד קדיש. זה טעם שני. טעם שלישי, יש בכלל אומרים שבשני וחמישי אין בכלל קדיש אחר קריאת ספר תורה. הברכי יוסף בסימן קמ"ג מביא את התשובה של רבן יוסף הלוי בן מיגש, כמו שאתם בכלל לא היו אומרים קדיש. שני וחמישי גמרו ספר תורה, המשיכו. לא נהגו להגיד קדיש. אז אם כן, זה מחזק, זה הנומר, אני רק לוקח את זה בתורת חיזוק, כמו שאנחנו אומרים, ועוד מעט, ומלא, גם בשבת, זה נחת דרגה, אצלנו, לפי הסברות שהוא אומר. שאלו אותו, את רבי יוסף בן מיגש, תלמיד של הריף, שאלת ממני, למה יש קדיש בשבתו ואין תורים חרקה בתורה? ובשני וחמישי אין קדיש. הוא שואל אותו, למה בשבת יש ובשני וחמישי אין קדיש? אם זה בשביל להפסיק בין הקריאה, שזה חיוב מן התורה, בין קריאת המפסיק שזה מדרבנן, אז מה תענה להם מחת יום כיפורי ותשעה באב? השלישי, יש הפטרה ואין קדיש ביניהם. כן? אני לא אכנס למי שירצה לראות את הדברים בפנים, כי לא המטרה שלי עכשיו לדון בנושא הזה. בכל אופן, הוא עונה, מה שחייבו לומר בשבת התורה הוא לומר בספר התורה, כי יש נביא כדי להפסיק בין הקריאה בתורה ובין הקריאה בנביא. בשני וחמישי אין נביא, אז לא צריך קדיש. אומר החידה, בערכי יוסף, סימן קמ"ג, עוד סעיף קטן עליו, הורית לדעת מדבריו של גדול, לא היו נוהגים להגיד קדיש בשני וחמישי, והוא נותן טעם לדבר. אז מי מרי בבת הקמאה, לא היו אומרים קדיש זה, וזה מנהג הבעל מאוד נהוג בתראה. אז הוא עכשיו, מזה עושה חידה כאן וחמר הנושא שלו, מה יהיה באופן שהיו עשרה בתחילת הקריאה ויצאו באמצע. אז להגיד קדיש אחר כך, כאילו, הרי זה כאילו, זה בעצם זה כבר דבר אחר. קריאת התורה ממילא גומרים, התחלת גומרים, כל דבר שמתחילים בעשרה, אפילו נגיד באמצע חזרת השעת, יצאו באמצע. אפשר לגמור, אבל קדיש, דבר חדש, אנחנו אומרים שלא. אז הוא מוסיף עוד חיזוק, שבלב אחרי זה רק מנהג בעלמא, אז עוד סיבה לא להגיד. אחר כך הוא מסביר, מה פירוש, מה חיוב מן התורה, חיוב קריאת התורה זה מן התורה, זה מדרבנן. זה תקנה של משה רבנו, זה לא, אין חיוב מן התורה. אז הוא מסביר שזה לאו דווקא. האמת היא קצת תמוה, שהוא לא ראה שרב עמרם גאון, זה לא מנהג שהתחדש בדורות האחרונים, רב עמרם גאון כותב להגיד את הקדיש הזה. וגם ברמה מוזכר הקדיש הזה. הערתי על זה כבר בראש יצחק, בפודקאסט ספר תורה, חלק שני. דפתא, אות למד דלת. בואו נתן והנה. מצאינו בסדר רב עמרם גאון, נזכר בזה, לא אמר קדיש, אפילו בשני חמישי ככה מפורש ברמב"ם, צא היום. גם בתשובות, עולת יצחק, דיברתי על זה, חלק ג' סימן ק"י ב'. הרמב"ם כותב שגומר תפילה שחרית, אומר קדיש, מוציא ספר תורה, קוראים בו, מחזירו, ואומר קדיש. הטור כותב, אחרי גמר ספר תורה, אומר שליח ספר קדיש, אבו זרם. אז כנראה שהמערים ייגש, אז היה, אז לא, היו כאלה שלא אמרו קדיש. זאת אומרת, יש חיזוק למה שאנחנו אומרים, מצד אחד. בכל אופן, מה שיוצא, שגם לפי הרמ"א גש, כשאומרים קדיש בשבת, זה להבדיל, כמו החידה מסביר, זה לא שזה דאורייתא וההפטרה זה דרבנן. גם קריאת התורה זה מדרבנן. אבל זה נראה זה לאו דווקא. קריאת התורה הוא חיוב מכוח התקנה של הנביאים. קריאת התורה זה נתקע בזמן השמד, ונשארת התקנה. זאת אומרת, זה שתי דרגות. אז עכשיו שאנחנו בשבת קוראים את הפרשה, אין זה בתורה. והציבור, לקיים את ההלכה הזאת, כדי שלא תשתקח תורת קריאה, קוראים מתוך חמש את הפרשה. זה לא תקנה של נביאים, זה לא חיוב. אז בטח אין מקום על זה להגיד קדיש. הסדר היום כותב בשחרית של שבת, אחרי שהשלימו לקרוא את הסדר והקדיש, צריך לענות ממני השם ערבו בכוונה גדולה. למה? זה קריאת התורה, אומני השם, כמו שבמסכת סוטה כתוב, אומני השם ערבו דאג'תו, כתוב שעל זה מתקיים העולם. אז הוא אומר, הסדר היום, רבי משה בן מהר, גם זה חשוב מאוד, הקדיש הזה, כאילו, כמשווה את זה. זה בעל תיקון דרבנן של קריאת התורה. אז גם זה, יש בזה כוח לקדיש הזה, לעניע את הקדיש הזה, לקיים את העולם. אבל תיקון דרבנן. אבל פה אין תיקון דרבנן. זה רק, כמו שאמרנו. אז אם כן, משלוש הסיבות האלה, נראה לי שאין מקום להגיד קדיש. כמו שאמרנו, אפילו עם הפרשיות מחוברות, זה לא משנה כמה פרשיות. זה לא בספר תורה. במנחה של שבת בלב אחרי יש קדיש. אני מדבר לפי בבלדי, כי יש רק אחר כך מחזירים את הספר תורה, הרי לא אומרים קדיש אחרי הספר תורה. כיוון שהקדיש שלפני 18, שלפני תפילת העמידה, חוזר גם על זה. אז פה בלב אחרי יגידו קדיש. זה הקדיש הזה, לפי שיטת הרמב"ם, זה כאילו, זה כמו פתיחה לתפילה. לא מתחילים תפילה בלי קדיש. אז, אבל לפי אלה שאומרים אז מזמור של יום השבת, אז זה חוזר על המזמור. אז קל וחומר שיש מקום לקדיש. אבל אחרי קריאת התורה, אומרים ברוך השם אדוני תורה, וברוך אדוני לעולם ועד, זהו, הקדיש לא עכשיו. אם כבר, אז זה השלב לפני ש... לא על הקריאת ספר תורה, אלא לפני תפילת העמידה. שני וחמישי ממשיכים הוא רחום, שתי רשויות בדרך, וכל מה. ברוך אתו אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בבורו. ספר בית מועד, דף תגמל, מביא בשם סידור כנהג, לגבי אבלים. לא עליכם, יושבים, הרי בדרך כלל לא נהגו להביא לבית אבלים ספר תורה. וגם האנשים לא קראו שם את הפרשה, לא מדברים על שבת בבוקר, שבת בבוקר בלב אחר כך בבית הכנסת. אבל בשני וחמישי, היום נפוץ להביא ספר תורה. יש מקומות שנהגו להביא ספר תורה. אבל אלה שלא מביאים ספר תורה, אז לא קראו את הקריאה של שני וחמישי, שבוע רגיל. זה בלב אחרי זה בית אבלים, אסור בתלמוד תורה. אז הוא מביא ככה, בסידור כנהג, עמוד תשג, כתב, אין קוראים בתורה בשני וחמישי ובמנחת שבת. לפי שאסור לתרדת ספר תורה ממקום למקום, שאם יביאו ספר תורה ממקומו הקבוע בית הכנסת לבית האבל, הרי זה ג'ולות לספר תורה חס ושלום. זה ידוע, זה הזוהר הקדוש פרשת ויחי, גם פרשת החרימות. זה... לכן החמירו רבים לא להביא. בזמננו קצת הרבה מכירים בזה, כי לצערנו מפסידים קריאת התורה כל הציבור. והמעריץ הרי כותב בשו"ת פעולת צדיק חלק ג' סימן ד', מעריץ כותב על זה שזה טעות, שמבטלים קריאת ספר תורה, תקנת משה רבנו, שחובה ללכת לספר תורה. אבל לצערנו אנשים לא עומדים בזה. מהרץ כותב ככה, שערוריה ראיתי ברבז בנעמנו, כשיש אבל בעיר, הלכים להתפלל שם בעיר, ואין משיחים על גדס התורה בשני וחמישי לרחבי תקנת השמע הגריה. תקונת משה רבנו, נביאים הראשונים, שלא יש לכם ולא תורה, כדי אתם בפרק מרובה, גמרא ידועה בבבקם הפי בית, ואין זקים רוע לב, למהר ללך למלכתם, ואני תומע, מייחום סומכו לא הרגל, ובטל מסון הנביא, מביא אחר כך ראיות. בכל אופן, ממשיך בבית בסידור בראש חודש או חנוכה שיראו בתוך ימי הבריאות כל גרי חמרה כולם יחד ולא ברכות בניגון עודם בתוך ההמש לא מדבר על הקדיש מה שמה שמסתם את הדברים נראה קצת לא כמו שאמרנו שלא גם, לא אמרו קדיש אבל בכל אופן הוא אומר שקראו את זה מהחמש את הקריאה של ראש חודש או חנוכה את הנשיאים עד כאן לשונו מה נשתנה ראש חודש בחנוכה? זה קריאה של חיוב, כדי אתה במשנה סוף מזכה מגילה, הוא ידבר משם מעל אדנוי, סודם שיהיו כל אחד אדנו, ושם מוזכר כזה ראש חודש בחנוכה, בעין ריף, מביא ירושלמי, משה רבנו תיקן שיהיו קוראים, ככה תו הרמב״ם, בעין של כסף משנה. יש פה דברים לא ברורים. א', צריכים להביא את זה מסדור כנהג, אז מובן שהמחבר לא ידע מה המנהג, אז הוא צריך לסמוך עליו, כאילו... הוא נוטה לסמוך על מה שהוא אומר, רק הוא רק בא להסביר את החילוק מהטעם. אז הוא בעצמו לא ידע מה המנהג. זה מובן, זה לא שכיח. וגם לפי מיטב ידיעתי זה לא נהוג. אולי יש כאלה שנהגו, בודדים. בכל אופן, ראש חודש וחנוכה, מה עם פורים? הרי פורים נהגו בתימן אבלות. כמו שידוע שזה חילוק הדעות, אבל אפילו שבשתי לדתים הלך כפידה על מרן שלא נהג אבלות בפורים אבל בעיר סנעה נהגו אבלות בפורים אפילו השמי כפי מה שהמארץ כותב ידוע זה ככה מנהג בכל גילות אמן ככה ואפילו תלמידים של השתי לדתים אז אם כן, אז בפורים אז מה נפשך? או תלכו אחרי כן, לבית הכנסת לא תסב לתורה כמו שמארץ אומר על שני וחמישי ואם לא עושים את זה אז צריכים, לא, פורים, למה פורים לא נפקד מקומה, למה אתם מזכירים מה עושים עם פורים? טוב, לא ברור, אבל בכל אופן, מה הוא אומר, עכשיו הוא צריך להסביר, מה החילוק? שני וחמישי לא קרו בחמש, ראש חודש כן, זה קריאה של חיוב, הראיה של המסב מסכת מגילה, לא מבין מה, כאילו לא מבין מה מדברים פה, בסוף מסכת מגילה, נכון שם מוזכר ראש חודש וחנוכה, מוזכר גם פורים, אבל גם מוזכר שני וחמישי, במנחה של השבוע, זאת אומרת, מה ההבדל? ובכלל, ואם יש חילוקים, יש חילוקים. קריאה של ראש חודש, זה תקנה של משה רבנו. קריאה של חנוכה, זה איפה, בזמן משה רבנו, איפה חנוכה? חנוכה עוד בזמן החשמונאים, משה רבנו לא תקן את הקריאה הזאת, כן? ידוע, הרי מארץ מסדר את הדברים, פסקי מארץ חלק בית דשתלת. אומר מארץ כך, שבוע, יום טוב, ראש חודש וחול המועד, משה רבנו עלה ושולם תגנה. הוא קבע את מניין הקוראים, הוא עצמו. חנוכה ופורים ותעניות. הקריאה במניין הקוראים, חכמים משנה וגמרא תקנו. אז א', אז הנה, גם פה, שחור לדבר מה עם תעניות, מה עשו בתעניות. אבל לא משנה, אבל בכל אופן, אז ראש חודש זה תקנה של משה רבנו. בחול המועד טוב, אין, בחול המועד אין אבילות הזה, אין מה לדבר, גם שבת יום טוב, כן? אז נשאר רק חנוכה. אז זה חכמים משנה וגמרא תקנו. אז מה נמשך? אז אם זה... למה הם יותר, למה זה הם קריאה של חיוב יותר משני לחמישי זה לא מובן עוד נושא שרציתי לדבר, אבל זה קשור למה שדיברנו על העניין של כשאחד קורא לכולם, או ציבור שלא יודע לקרוא את הקריאה בתורה, שאני צריך לשבת בינתיים עם כהן, יושב, אבל אני רואה שהזמן קצר. כל העניין של שעולה כהן במקום לוי, שקורה פעמיים, צריך לשבת בינתיים. ועל העניין של נושא נוסף, אם אדם היה בבית הכנסת, עלה לספר תורה, אחר כך הלך בית כנסת אחרת, שפעל עם אותה עלייה. טוב, צריכים לדבר על זה, זה נושא נפרד. אני אדבר על הנושא של הפיתוח נפש, הנושא הזה את עתה נשאיר. הבאנו את הדברים מפורסמים של המגיד משנה, אחד מהיסודות של העניין של פיקוח הנפש, שהרבה סובבים הולכים על זה, שהמגיד משנה אומר חילוק בין חולה שיש בו סכנה לבין יולדת. למרות שהיא יולדת נחשבת כחולה שיש בו סכנה, אבל זה לא ממש אותו דבר, כיוון שלידה זה כמו דבר טבעי. כאב הלידה והבלה זה כדבר טבעי אולה, ואין אחת מאלף שמתה מחמת לידה. אז לכן יש חילוק בין יולדת ששם אם אפשר לשנות משנים, לבין חולה שהוא מזה, בזה הוא נותן טעם לדברי הרמב״ם, ש איך שהוא אומר, איך שהוא מבין מתוך דבריו, מה שמדייק מתוך דבריו, ששם לא צריך לשנות. על זה הבאנו דברי מעריץ, שהוא מפקפק בזה. כאילו שגם בחולה צריך לשנות. אבל המעריץ לא, על עיקר הדברים, על הקביעה הזאת של המגיד משנה, שהיא יולדת, לא מתה אפילו אחת מאלף, על זה הוא לא חולק, הוא לא דן בכלל, הוא מביא אותו, זה לא, יש משהו מקבל את זה. שזה ככה בציאות, גם המעשה רוקח, כל מי שדן על הנושא הזה מביא את זה ומעבר על זה לשתיקה, משמע שזה מוסכם. כמובן שזה היה בזמנם, אני אומר אפילו בזמנם. למה אני אומר את זה? הרב משה ביום השביעי מביא קצת שאלה על זה, כאילו איך בדורות שלהם, מה ככה רק לא מתה אחת מאלף, כאילו אולי נגיד, מה פירוש? אז מה, טוב, אחת מ-1500 מתה, לא יודע, אחת מ-2000 מתה בלידה. בסדר. אז בהלכות יולדת בשבת, יום השביעי, דף קוף למדלת. הוא מביא רדב"ז, מעשים בכל אופן במצרים שנשים מתות מחמת לידה, אבל לא מפרפר. שמעתי מרופא מומחה שבארצות לא מפותחות כל כך כמו באפריקה, אפילו במצרים, בזמננו, בממוצע מכל 20 לידות יולדת אחת מתה בעת לידה. אחת מ-20. ידידנו הרב אהרון אהרוני, שמשמרו בחייו, ברר לי את הנושא, איך המצב היום בארץ ישראל. מתברר שעל כל 100,000 לידות מתות בין 7 ל-12 בארץ ישראל בזמננו. אז עשיתי חשבון שיוצא שמתה, חמל על אצלן, אם נעשית הממוצע, נקרא הממוצע זה 10, בין 7 ל-12, אז 10 יוצא שמתה אחת מתוך 10,000 או מתוך 11,000. הוא שאל את סבתא שלו, איך היה בתימן? היא אומרת ש בכל משפחה אחת או שתיים מתו בתוך כדי לידה. איזה מקום הם? אני לא יודע אם כל המקומות שווים. אז הוא שאל לברר, אמר לי שהם היו בעיר ואלה, כשם בדרום תימן. אני חושב שבמקומות אחרים, אני חושב שהן ארצות שלא מפותחות, א', אני לא יודע אם אפשר להביא ראייה, היהודיות יותר חכמות. איך כתוב? מביאים לה חכמה ממוגם לוגם. בלשון חז"ל, מילד נקראת חכמה. לא כל אחד נהיה מילדת. איך כתוב? שם חמר הלל, שם שבת דף ל"א, לאותו שבא לשאול את השאלות, אומר לו, מפני שאין להם חולת פגעה, אין להם ילדות מומחיות, לכן הם לא יודעות איך לסדר את הראש של הוולד בזמן הלידה. איך כתוב אצל פרעה? איך אמרו הם ילדות לפרעה? פתרם זורגה להם הם ילדות ויולדות, כי חולת אינה, יהודות הם חכמות. אני חושב שגם בתימן, לא יודע מה המצב כזה, לא, נראה לי קצת מוגזם. יש מישהו אמר לי, לא, בארצות לא מפותחות היום, לא, אחד מכל 20, אחד מכל 26. טוב, פחות או יותר, בטח יש ארצות שונות. אבל היו כאלה שידעו לתת כל מיני תרופות, זה מובן, תלוי במומחיות. אבל לא זה הנושא שלנו. לא זה הנושא, רק כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, כאילו שנחיה במציאות, שלא נרחף. ברור שהרפואה בזמננו השתכללה וכו' וכו', וזה כאילו הרבה יותר, אבל אפילו בזמן המגיד משנה, שזה לפני 750 שנה בערך, הוא כותב שאחת מאלף לא מתה. מדייקים לזה הרבה אחרונים, חידוש עצום. יוצא שחולה שיש בו סכנה, מה זה נקרא שיש בו סכנה? אם אחד מאלף מתים, זה נחשב סכנה. אתה מסביר לי, הרב המגיד אומר לנו, שלמה יולדת החמירו בה לשנות, בגלל שאפילו אחד מאלף לא מתה. משמע שאם אחד מאלף הייתה מתה, אלא כן נחשב שיהיה בו סכנה. לכאורה זה דיוק עצום. נקדים כמה הקדמות להבין את המושג של פיקוח נפש. בספר שמירת שבת כתב פרק למד בית יערה בית, הוא מביא מכמה ספרים מה נקרא ספק סכנה, עיין יום הפה. הרי היסוד של זה הוא חי בעם ולא שיומד בעם, שלא יבוא בשום עניין לידי מיטת ישראל. חזון איש אוהלות, לא מקרי ספק פיקוח נפש בדברים עתידים שבהווה אין להם כל זכר. אין דנים בשביל עתידות הרחוקות. זה, הוא מקביל את זה, לא תגיד כל דבר זה סוכן. אם אתה כעת אין לזה שום בסיס, רק בעתיד אולי יהיה דברים שישתנו, זה לא קובע. נועם חלק, לא נקרא ספק, אלא אם כן סיבת הסכנה כבר ישנה לפנינו. אבל אם הסכנה יכולה להתפתח על המצב העניינים, זה לא בגדר פיקוח נפש. שמעתי מהגרשדה, אם הרודף, המחלה נמצאת כבר בגוף, זה פיקוח נפש. אבל אם המצב של החולה הולך ורע, הוא מדרדר. אבל אם אין שינוי, אז הוא יציב. אז כאילו פסקה רדיפה על עושה שבת. בסדר, עכשיו לא, בסדר עושה שבת. כי בינתיים המצב הוא מחזיק. אם יודעים ברור שישר לתחות את זה בו למחר ולי שום נזק, אז צריך לשאול את הרופאים. כל דבר שהעולם נוהגים לעשות כן לא לחוש, אז אפשר לסמוך שומר פתאים השם. מה שקצרה יד האדם לדעת ולידע, כזה ברוך הוא שומר עליו. אז מה שהעולם חוששים זה סכנה, זה בגדר סכנה. שוט בינן ציון, כל שעתה אין כאן פיקוח נפש, רק יש לחוש לסכנה הבאה, אז הוא מבטר רובה, כמו לעין הסורה. האיש היה בכלל, אין רופאים בפיקוח נפש אחרי הרוב. זה דבר, כן, זה צריכים לעשות, לחלל שבת אפילו בשביל מיעוט. אבל אם כעת זה לא נמצא לפנינו, רק יש אולי חשש בעתיד, זה כן הולכים מחר, הולכים לנו בדר ובא. והערה כבית, דבר שמסכן את גוף האדם, אפילו אם רוב בן אדם מתגברים עליו בחיים, זה נקרא חולה שיש בו סכנה, כמו יולדת. נועם חלק שישי. זהו, מציין למאמר של הרב תואמים, רבינו ותואמים, שימו כותב, כאילו מישהו הבין מתוך הדברים שלו, שמה חס ושלום, זה טעות, לא, מעולם לא אמרתי דבר כזה. על נזלת, לחלל שבת. נכון שיש מצבים שמנזלת יכולים להגיע לדלקת ריאות. וזה מסתבך, ויכול להגיע לסכנת נפשות. אבל זה לא שכיח דבר כזה. אז בינתיים זה נזלת פשוטה. זה לא, זה שלא מחזרים על זה שבת. כן. כך כזה. חסד וחלילה לומר כן. דברים פשוטים. סכנה, כמו שהיא. אם מתגברים על המחלה, אז אם המחלה יכולה להביא לידי מיטה, אז חלילה שהיא בסכנה. זה נמצא כבר בגוף. והוא מביא את המגיד משנה הזה. זה מביא סכנת מוות אפילו בכלל מנה, כמו שכתוב המגיד משנה. אין אחת מאלה ביתה, מחללים שבת עליה. אבל אם המחלה לא יבלה דבר חדש, אם זה יישאר המחלה, אם לא, לא שכם יתחשו דברים וישתנו. מצד עצמו זה לא מסוכן. אז אף שיכול לקרות מקרה בלתי רגיל, נכון שיכול להיות, זה כבר לא מחלה שיש בו סכנה. נזרת פשוטה, כל מה שלא הביא דלקת ריאות או מחלה מסוכן, רק אם יתחדש דבר המסכן ודעת הרופאים, לא הייתה כוונתי שצריך להיות גורם חדש, אפילו מצד המחלה, החיידק או הנגיף נמצא בגוף, אבל במקום שלא מסכן. כדי לסכן הוא צריך להגיע למקום מסוים. נדון בכניסתו לתוך הגוף פנימה, דבר שמתחדש, זה לא היה עד עכשיו. הוא משווה את זה אחר כך מענה לארס של נחש. כן, הרי דבר ברור, אם ישים אדם ארס בפי, ארס של נחש, מה זה מסוכן? זה לא מסוכן. כמו שתשים ארס של נחש על העור. כן, זה יכול, אתה ישטוף את הפה, ירוק. מתי הארס הוא מסוכן? כשנבלע בתוך הגוף. בדקתי את זה, שאלתי, אמרו לי, זה כנראה נכון, אבל לא תמיד. יש כנראה סוגים שזה כן מסוכן, אפילו יחד עם הכנסה לפה. אבל בכל אופן, בדרך כלל זה כמו שהוא אומר, כך זה עם חיידק. אם זה לא נכנס פנימה, זה לא מסוכן. נעשה מסוכן שהוא נכנס פנימה. וזה בסמכות הרופאים. אחר כך קצת יש לשון שהוא קצת אולי מתעה, אז אני מעיר עליו, זה בואו מתחיל, אבל הוא כתב, דבר שמסכן את הגוף, אבל אנשים מתגברים עליו, זה נקרא חולי שיש בו סכנה. כמו יולדת. שאחת מאלף מתה, אבל הסיכון של חיים זה בגופה של הולדת, זה כבר מהתחלה זה לידה. ואז יתיר לו חלק לבד. זה קצת פה לא מדויק. לא, זה לא נכון. לא שאחת מאלף מתה. הוא מתכוון להגיד, הרי הוא בעצמו הביא את המגיד משנה כמו שצריך לפני כן. פה הוא קצת הגברית, לא קצת דייק בלשונו. הוא מתכוון, אילו הייתה יולדת אחת מאלף מתה, אז זה נחשב חולה שיש בו סכנה. אבל זה לא ככה, לכן היא לא נחשבת בדיוק ככה. זה דרך רשמם א', אחר רשמם ב', קודם ככה, אם הסכנה ישנה, אפילו שהמוות מצוי רק אחד מאלף, מחלם על זה שבת. בספר שבת שבתון, מביא את הערכות רבנו, הגריק קניאבסקי, סטייפלה, כותב דבר מעניין, חולה, יום כיפור, צריך לאכול. שאלה מסוכן או לא, אמר לי מורד, צריכים להסביר לרופא ספק פיקוח נפש יודע את הזום, גם אם אחד מאלף סובל ממחלה זה יכול להסתכל כעבור כמה חודשים כתוצאה מהזום. אחד מאלף, זה כמה חודשים. טוב, פה צריכים להסביר מה זה, אמרנו שדבר עתידי לא חוששים. צריכים להגיד, כנראה שהוא מתכוון להגיד, שזה לא שזה יתחדש משהו, כאילו זה באופן ישר, זאת אומרת, המחלה הזאת היא מסוכנת עוד כמה חודשים, לא שאם יצטרף לזה משהו, אם יקרה משהו. אז לפי המצב של עכשיו, ככה הוא ראה לי, תגיד לרופא, אצל, אומר, הרופאים חושבים שפיקוח נפש זה כמה שיסתכן עכשיו. אמר לסכנה, אומר לא, אז הוא מבין סכנה עכשיו. אומר לא, אל תגיד לרופא, לא. הרופא אומר שהחולה יכול לעצום, הוא חושב שזה לא פיקוח נפש, לא, זה טעות. תגיד לו שכן, שכן. אין להחמיר, אם רואים שמצב אחר זה שיחילו. ואומר, כן, הוא כותב בשבת שבתון, יש לזה מקור ברשב"א ויד דוד. ועוד דבר, גיליוני הש"ס, אחד מאלף זה לא דווקא, אפילו יותר מאלף. זו עוד נקודה, צריך להגיד לו, שיכול להיות, לא אחד מאלף, יכול להיות שזה גם אחד מאלף, אחד מאלף ומאתיים. זה לא מדויק פה המילים האלה. מה אומר הרשב"א? הרשב"א כותב, למה יולדת תוך שלושה ימים יכולה לאכול? אפילו שהיא אומרת שהיא לא צריכה, אפילו הרופאים אומרים שהיא לא צריכה. הגמרא אומרת, איבריה מתפרקים, ואין אפשר חודרת עליה. אז לשון הרשב"א, איבריה מתפרקים, היא מרוסקת. היא חושבת שהמצב שלה טוב, היא לא יודעת על המצב שלה. היא לא מרגשת לשעתה. אם היא תאכל דברים, אם היא תאכל צונן, או דברים שהיא היה מסוכנת, היא הביאה אותה לידי סכנה. אז זה כותב מפורש. לשעתה היא לא מרגישה, אבל כעבור כמה זמן, את הנזק עוד יהיה אחרי הרבה זמן. יד דוד, הוא כותב, הרם הוא כותב, קטן פחות מגיל תשע, אסור לענות אותו, לא יבוא לידי סכנה. הוא אומר לחקרה, אבל לא מבין. ראיתי הרבה ילדים, צמו, ולא קרה להם כלום, לא מתו. מראה את זה, ומי אמר שלא ימותו אחרי כמה שנים? הנזק נעשה, אתה לא מקשר, אתה חושב אחרי כמה מת הילד, אתה לא יודע ממה הוא מת. אז רואים פה שאפילו אחרי כמה שנים, שוב פעם, אבל צריכים להגיד שזה נזק ישיר. זה לא שזה השתנה משהו ובעקבות משהו מסוים שיתחבר ויצטרף ואז נותר, אלא זה נקרא שבעצם זה כבר עכשיו הולך ומתנבנה, הולך ונחלש וזה גורם את זה. צד שני, אני רואה שהרב אלישיב אומר בדיוק הפוך. אחד מאלף, מה פתאום? אחד מאלף ימות, זה סכנה. פתאום. לא יעלה על הדעת. מה כן? בספר תשובתו הרמתה, תשובתו הרמה, הרב דוד בלום. קיים על הער ספק נפשם אחרי משבת, אבל מה ספק? צריכים לקדור. הוא בא לשאול את הרב, לשאול אותו. הרב, כמה זה? יש אחד מתוך 50 ימות, אחד מתוך 100, אחד מתוך 500, כמה? בניסן תשתף שאלתי את הקריא שלו יושב, על כמה אחוז סכנה מחללים? עונה, אי אפשר לתת על זה מספר. זה תלוי אם זה נראה סביר שיהיה פה בכל הנבש, אז מחללים. ואם לא מחללים, אחד מאלף, ודאי זה לא כלום, לא מחללים. זה כתוב בדיוק הפוך, מה שאמרנו עד עכשיו. הוא אומר על אחד מאלף פשיטה שלו, אין דבר כזה. כן. מה הגדרה? אם זה נראה סביר, טוב, זה עברית, עברית חדשה, זה עשי, כן, כן, זה מלשון סברה, אבל המילה עצמה, אני לא, אנחנו לא אוהבים את הסגנון הזה, לא יודע אם הוא יתבטא ככה, אבל בכל מיני ככה, אני קצת, עצם זה הוא עונה שאי אפשר לתאר את המספר, זה קצת תמוע, אז מה, מה, צריכים להחליט, אז מה קורה, אי אפשר לתאר את המספר, אם זה נראה מתקבל על הדעת, טוב, אז יוצא שהדבר הוא נשאר לשיקול דעת, ובשיקול דעת כל אחד אמר משהו אחר. הרופא הזה יגיד ככה, הרופא הזה יגיד ככה. אין פה דברים מדויקים. עד עכשיו היה לנו דבר מדויק, אחד מאלף, ואמרנו לאו דווקא, אז כאילו זה היה לנו כאילו פתח גדול, נרחב, להקד. גם לגבי יום כיפור, גם לגבי שבת. לפי דבריו, פה הוא סתם לנו את הדרך, אבל הוא שאל אותו, שאל אותו את השאלה הזאת, שאל אותו מה הרב המגיד, מה העונה על זה? שאלתי אותו בסימן שין למד, הוא מביא את השולחן ערוך, והמשנה ברורה, מה מביא את המגיד משנה הזה? כאב יורדת טבעי, אחד מאלף, ולא נעשה בזריזות, אז מצווה לעשות בלי שינוי, מעיקר הדין, מחללים שבת על יולדת, אפילו שאין אחד מאלף מתה, אני ראיה שאחד מאלף מותר לחלל שבת. כמו מה עונה? תשובה מאוד מעניינת. מה כתוב במגיד משנה? שיולדת אחת מאלף לא מתה. נכון. הכוונה היא נטפל בה. אם לא נטפל, ימותו יותר. בגלל שאנחנו מטפלים בה, אז לא מתה אחת מאלף. אבל אם לא, אוקיי. אחורה זה מסתבר ככה, כי בעצם איך אפשר לדעת, הרי בכל הילד הם מטפלים, איך הרב המגיד ידע שאחד מאלף לא מתה? כל יולד ביום חול בטח מטפלים. מה, מי נמצאת לבד? ובשבת גם כן מותר. אז איך הרב המגיד היה לו קביעה כזאת שאחד מאלף לא מתה? כי במציאות. לכאורה זה מתקבל על הדעת. אבל עוד מעט נראה שלא כל כך פשוט. אני אקרא את התשובה שלו. יולדת שענה זה דבר טבעי, עושים את כל הטיפולים לסכנה קרובה. רק אם לא יטפלו בה כמו שצריך, אז יש סכנה. לכן מותר לטפל. עד כאן דבריו. אז הוא מסביר אותו. פירוש, מה שכתב המגיד משנה שאין אחד מאלף מתה מחמת לידה, זה אנחנו מטפלים בה כראוי, זה סכנה רחוקה שתמות. אבל אם אנחנו לא נטפל, הרבה יותר מאחד מאלף ימותו מחמת לידה. לכן, מעיקר הדין, מותר לחלל שבת במלאכה גמורה על יולדת. כי בלי טיפול זה סכנה קרובה. אבל אם לא מטפלים, סליחה, אבל אם כן מטפלים, אז המצב לא חמור. הוא שאל אותו עוד שאלות על הפסק הזה. חולה ביום כיפור. אם הרופא אומר, מאכילים אותו אפים, ואומר, שאלתי, הרופאים שואלים אותי, תגיד איזה אחוז? אז הוא אומר, לא, צריך שיהיה סביר. יתכן מעין הרופא שיסתכן. אז מותר לכם. במילים אחרות, בדיוק, הרב אלישיב אומר בדיוק הפוך מהסטייפלר. הסטייפלר אומר, לא, מה פתאום, הרופא חושב שזה סכנה לעכשיו, מה שמסתבר. ואמר לו, אפוא, תגיד לו הפוך, תגיד לו, לא, כאילו, הרבה יותר להקל. לא, זה סכנה נפשות. ממש מן הקטה לקטה. שאל אותו עוד שאלה, מה מגן אברהם, בסימן של למד, ומשמע שרק מיעוט הדמיעוט יכולים לחיות אחרי שהם מתה. רואים במגן אברהם כאן דבר רחוק, ועל מיעוט הדמיעוט הם חייבים שבת. אז הוא עושה חילוק, שם מדובר לא על, שם מדובר על, לא על היולדת, מדובר על התינוק, אז שם ואין לו חזקת חיים, פלפולים. לא ניכנס לכל השקר ותארי, זה הכל זה מודפס. מסקנה, דעת הגרי של יושי שאפשרות אחד לאלף שההצלה תועיל זה מדי רחוק, אסור לחלק על זה. דרך אגב אני חושב שיש פה טעות בניסוח, זה לא אם ההצלה תועיל, אם ההצלה נטרכת, אם צריך את זה. טוב, אין ראיה מה מגיד משנה שאחד מאלף יולדות לא מתות בלידה ומחלקים, כי שם אם לא מחללים הייתה סכנה יותר. טוב, הוא דן בדברים שלו, כאילו מביא ראיות שמשמע לא כמו שהוא אומר, מצד שני מביא אגרות משה שאומר הפוך ממנו. דהיינו, אגרות משה אומר מפורש שאפילו ספקות רחוקים חללים שבת. אגרות משה יורחים חלק ד' מחללים שבת אפילו על חשש קטן טובה, נפלה מפולת, ספק חי, ספק לא חי. אז הוא אומר, טוב, אז כנראה שיש ביניהם מחלוקת, יש האם אנשי הצלה, האם להתיר להם לחזור הביתה, לחלל שבת דאורייתא, או לא.
בלי
מספרים,
אחד
מאלף, כן, לא נכנסו בדיוק, אלא כן. האם, כן, האם, כי יש חשש, אם לא תתיר לו לחזור, אז הוא לא יבוא להתיר. אז הגרות משה אומר שמותר, והרב יושב אומר שאסור. אז הגרות משה לשיטתו גם חשש רחוק. חשש רחוק, אולי בשביל זה הוא לא יבוא להתיר. אז מותר לחלל, הוא סובר הפוך. מביא עכשיו שוט מהרשם, שדווקא נשמע כמו דברי הרב אליושיב. אחד מאלף, הווה מיעוטה דמיעוטה, ואין לחוש לכך גם בפיקוח הנפש. מביא ים של שלמה, מראה כן, טריפה אין החיה. הרי יש כלל, מה זה טריפה ומה זה לא טריפה? אחד מבהמות. טריפה לא חיה. הוא אומר, לפעמים הצד אחד מאלף זה חי. אז זה נקרא שהיא לא חיה, כי אני לא חושש למיעוט. מיעוט כזה, משמע שהגריש הסובר כמו אמר שם, על אחד מאלף אסור לחלל שבת עבור שטן. סיכום העניין, לפי הגריש של יושיב ומאמר שם, אסור לחלל שבת אם יש סיכוי אחד לאלף שההצלה תועיל. בסוגריים כאן צריך לתקן כמו זה שאמרנו קודם, לא שההצלה תועיל, אלא שהחולה יסתכן. אבל לפי הגריש משה, מחללים שבת לפי כוח הנפש, גם על חשש קטן טובה. לפי אורחות רבנו בשם הסטייפלר, אם אחד מאלף סובר מחלות יכול להתקן כעבור כמה חודשים, מאכילים אותו ביום כיפור. מילא אותו דבר גם לגבי שבת. אולי נתחיל עם הנושא הזה, שאיכשהו מסכם את העניין. הוא אומר שהמערשם והגרי של יושי סוברים שאחד לאלף זה לא נחשב, זה מאות עד מאותה, אז הוא משווה את השיטות, עומד נראה, זה לא בדיוק אותו דבר. אגרות משה גם החשש קטן, והסטייפלר אחד מאלף. טוב, אז האגרות משה והסטייפלר לא חייב להיות שזה שתי שיטות, יכול להיות שזה בעצם אותו דבר. רק הם לא דיברו על שני נושאים, אבל אין אחרי השם באמת שיש ביניהם איזה חילוק. משהו משווה את הרב אלושב עם אמר שם, אני חושב שיש את זה. אמר שם, אולי נראה את אמר שם בפנים. אמר שם, היה לו שאלה מבהילה. אדם אחד הלך חסוק אתכם, הלך לפנות לבית החסה, מת, מצאו אותו מת. עשו תרופות, רופאים, לא עזר כלום. לקחו אותו לטהרה, פתאום שמעים איזה קול, כמו גוסס כזה. אבל היה ערב שבת קודש, לא היה לזמן, מהר הוא, קברו אותו. שאלו רופאים, אבל מה עם הקול הזה? לא, זה מהאוכל, במעיים, הקול הזה. אז שמו לו נוצה באף, לא היה שום דבר, לא זז, הוא לא נושם. אחד אמר, נדמה לי שמתחת הרקובה יש איזה גיד שדופק. באו אנשים אחרים לבדוק, אמרו לא מרגישים. הבשר שלו אבל חם, לא יסתיר, קברו אותו. אחר כך זה, אבל מהרו, ערב שבת, כן? פתאום החכם אמר, אתם עשיתם טעות, מה אתם שומעים על הרופאים? שאלתם בדין, על דעת עצמכם אתם עושים, צריכים לעשות תשובה, חשבו שם הרקתם אולי בן אדם שיכול להיות. אז הוא דן בזה, המסקנה שלו שזה בסדר, כמה שהם עשו את כל הבדיקות וזה וזה, אין לחוש. אבל תוך כדי הדברים מעודן, האם סומכים על הבדיקה של הנשימה ששמו לו נוצה ועל בדיקת החותם? אז הוא כותב, היינו בסתם המליק ההוכחה לפרוס על הבדיקת החותם, שזה רוב גמור, אפילו מעוט הליקה, אלא אם כן על צד אחד מאלף זה היה במעוטו, זה מעוטו, אין לו חוש, זה כך גם בפיקוע נפש. זה, 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 זה הראיה שלו. כמו שכתב הים של שלמה, לעין טרפה אין החיה. והיום שכתבתי בחיבורי גילוי דעת, פה נשמע כל העברה, זה לא שכיח, אל תסמוך על הבדיקה. אז הנה רואים שהוא אומר שבפיקוח נפש, אפילו שלא הולכים אחרי רוב, אבל על אחד מאלף זה לא, זה לא. לכאורה, זה כאילו, זה מה, מה יענה על המגידים שני? על כוח שהוא צריך לתרץ, כמו שהרב אלישיב אומר. שני דברים. א', אני לא חושב שזה משתווה עם הרב אלישיב. שני דברים. הרב אלישיב לא אמר שזה אחד מאלף, זה באופן זה. מה זה אחד מאלף? זה מיעוט. מה זה, מה זה בעצם כשאומרים מיעוט? מה זה מיעוט? יש רוב, יש מיעוט. רוב זה 51%, זה כבר, זה כבר, זה כבר רוב. יש רוב הניכר, נגיד 60%, 70%. יש מושג מיעוט מצוי, שבגבי הרבה הלכות, כמו לגבי בדיקת תולעים. מה זה נקרא מיעוט מצוי? שצריכים לחשוש לו. שיודעים שזה מתולע, יש מיעוט מצוי. כמה זה מיעוט מצוי? שאומנם הרוב אין תולעים, אבל יש מיעוט, לא מיעוט, מיעוט מצוי. אומר הריבש, מה זה? כמעט חצי. מה זה כמעט חצי? 40% לערך. קרוב לחצי, 45%. משכנות יעקב אומר, פחות מ-10% זה מיעוט שלא מצוי. מביא ראיה מהמשנה מסכת גיטין, בבא בתרא צדיק ג' עמוד ב', שו"ת שבט הלוי ועוד כמה טוענים אומרים הגדרות אחרות, לפי דבריו אפילו 5% זה, כאילו זה בעצם נחשב מיעוט מצוי. אז מה, מה, מה זה נקרא מיעוט מצוי ולא מצוי? הכוונה היא שבכל מקום שיש בהמות, נגיד עם דנים וטרפות וכשרות, בכל מקום יש מיעוט כזה. כן, ומביאים עוד כמה פוסקים שאומרים כך, שהם סוברים שאפילו 5% זה מאוד מצוי. אז בקיצור רואים ש... אז 5% שאומרים... פחות מ-10% זה מאוד שאינו מצוי, ולפי הריבש... טוב, אז אתה אומר לי, מעוטו זה מעוטו. נגיד, אז מה זה מעוטו זה מעוטו? נגיד מ-1,000, 100 זה מעוט. ואחד מתוך 100. אז הוא אומר, לא, זה מעוט של מעוט. אז יוצא שעל 800-900, מסכים אמר שם שכן, שזה נחשב מסוכן. הרב אלישיב לא אומר ככה. אומר לא, 1,000 זה ודאי לא, אבל הוא לא אומר ככה, יכול להיות גם 1,500, שזה נחשב, שהוא מחשיב את זה חולה שיש בו סכנה. אז זאת אומרת, את זה הוא שלל בכלל, אבל כאילו זה יכול להיות מצב של 500-600 גם כן. לפי אמר שם זה 800-900, זה ודאי נחשב. אבל יותר מזה, אני חושב שבכלל אין ראיה מה אמר שם. אמר שם מדבר על ההלכה, זה מובא בגמרא, ברמב״ם, שולחן ערוך, של אדם שנפלע על המפולת, באים לראות את הגופה, רחמנא ליצלן, מרוצץ, מרוסק הבן אדם. אבל לא יודעים, אולי הוא בכל זאת חי, מנסים לבדוק אותו, מגיעים לטבור, מגיעים ללב, כלום, אין שום סימן חיים. זה מספיק? בלב אין דופק. האם צריכים גם להמשיך לנקות את השטח ולראות אם הוא עדיין נושם, להוציא את האבנים, כל מה שנפל עליו, או שזה חילול שבת, כבר אין, הלב לא דופק. אז ההלכה היא שזה מחלוקת תנאים, נפסק ברמב"ם שלנו, לא צריכים להמשיך עד החותם. אז אם כן רואים שחוששים אפילו למיעוט כזה, אז לבדוק את הנשימה. אבל הוא אומר, כל זה מדובר באופן שזה לא, לא שזה, זה לא מצב שרק אחד מאלף יכול להיות. אם היה רק אחד מאלף יכול להיות במצב כזה, זה לא הייתי חושש לו. גם בפיקוח נפש לא חוששים למעוד או למעודה. אז יוצא שבעצם, זה בדיוק הפוך מהמקרה שלנו. מדברים על אדם שבחזקת מת. לפי כל הסימנים הוא מת. אתה אומר, אולי, אולי, אולי הוא חי. ואז אתה אומר לי שאחד לאלף זה מאוד, אני לא חושש לו. זה במקרה של אמר רשם. פה מדברים בדיוק הפוך. על חולה שהוא חי. והחשש של הסכנה זה אחד מאלף. המאוד הבא זה הפוך. המאוד של לחיות. אין ראי מדברה. ומגיד משנה מדבר. ואני בחלל שבת בשביל אולי יש צד אחד שהוא ימות. אבל כי עכשיו הוא חי. אז אפילו למקרה כזה. אז אני מחלל שבת כדי שאולי נציל אותו והוא חי בו אבל לא שימות בו. ובמקרה של אמר רשם זה בדיוק הפוך, שהאחוז אחד מאלף זה שהוא יחיה ובעצם הוא מת. טוב, אנחנו כבר צריכים לגמור את הנושא, אני רואה שהזמן נגמר, אבל אני רק אשלים את זה. מה שנוגע פה לעיקר העניין. זה כתוב בשם הרב אלישיב. ראיתי, הוא בעצמו כתב בקובץ ישורון י"ב, מאסף תורני, פסקים וברורים בהלכות שבת ופיקוח הנפש. שם הוא כותב בעצם את היסוד של הדברים כמו שכתבו בשמו. במקום שיש סכנה צריכים לעשות מלאכה דאורייתא, אבל אפשר לעשות בלא דחוב ולא אחור על ידי שינוי, עושים על ידי שינוי. מלאכה כזאת שאין בה אלא משום שבועות לא צריך שינוי. זאת אומרת רק במלאכות דאורייתא, אבל אם זה שבועות, הרי כל העניין הוא לעשות שינוי ואז יהיה דרבנן. יש פעלות ג'תא דריבבה, זה רב בדין חולה שיש בו סכנה עם רשעים, או לעשות שינוי. הרמב"ן סובר שכן צריך, וככה פוסק הרמ"א, שככה מנהג. והרב המגיד הוכיח מה שכתב הרמב"ם שלא צריך לשנות. קצת אני תמה שהוא מביא את הרמ"א שככה מנהג. כן, שככה אשכנזים נוהגים, לכאורה הרמ"א לא התכוון לזה. הרמ"א יש שני דברים. הרמ"א בסימן שכ"ח, כבר בזה אני כמעט מסיים, סעיף י"ב: יש אומרים שאם אפשר לעשות בלא דיחוי ולא יחור על ידי שינוי, עושה על ידי שינוי. ואם אפשר לעשות על ידי גוי בלא אחר כלל, עושים על ידי גוי, וכן נוהגים. משום מה הוא מבין שבכן נוהגים חזר על הכל, גם על שינוי. ולא נראה ככה, שאני דעתי. וכן נוהגים חזר על ידי גוי. הראיה שהתורי זהב צועק על זה חמאס, הוא אומר, זה לא מנהג ותיקין, זה לא נכון, לא צריך לעשות על ידי גוי. על הרבה שהוא לא חולק, על שינוי. וגם ככה זה נראה מהרבה אחרון שמובע בכף החיים בערוך השולחן. שינוי, לעשות שינוי זה מוסמך, זה הרמב"ן ככה אומר, על זה לא מתווכחים. זה מחלוקת, אבל זה לא מתנגדים לזה. על גוי, מה שכתב הרמב"ן וכן נוהגים, וגם ההמשך שלו, דבר על גוי. אבל כאילו מתוך הדברים שלו נראה שהמנהג הוא על העניין של שינוי, ולכן אחר כך הוא דן, כאילו שזה לא מנהג או לא מנהג, כאילו קצת, שזה פחות תוקף מבחינה הלכתית. טוב, אז אני פה כבר אסיים, כי פה דברים יותר דקים בסברה, רק אני אסיים, זה רק בדבר קטן. באותו ספר תשובתו הרמ"א, הוא כותב דבר שגם כאן אני חושב תמוה. האם מותר לומר תהילים בתשעה באב? השיב, מותר, כי לא מבינים את התהילים שאומרים. הסוג של תלמוד תורה, רק הם מבינים. שאלתי משנה ברורה כתוב, אומר התהילים רק במנחה. אבל לא, שם בדרך שאנשים מבינים את הפירוש של התהילים. היום שנוהגים לומר תהילים זה לא בגדר תלמוד תורה לעשות בתשעה באב. ככה הוא מביא, ככה ענה לו, זה פלא עצום. מותר להגיד תהילים בתשעה באב כי לא מבינים. בזמן המשנה ברורה הבינו, אבל שם הפוך, פחות אנשים לא פחות לשון הקודש, בזמן המשנה ברורה. אבל עיקר השאלה, מה פירוש לא מבינים את התהילים? נכון שיש דברים שלא מבינים, אבל אתה לא מבינים. מה, מי שקורא תהילים לא מבין מה הוא אומר. יש פסוקים קשים שצריכים להסביר אותם, אבל רוב הדברים מובנים. אז זה נקרא שאני קורא, זה לא נקרא תלמוד תורה. לפי דבריו, יהיה מותר לקרוא ספר משלי. כי יש הרבה דברים שלא מבינים. נכון, חלק מובן, חלק לא מובן. אבל חלק מובן. אז זה אסור. זה נקרא שאני לומד. לכן אני לא יודע, כאילו, על הספר הזה תשובתו הרמה, אם אפשר לסמוך על הדברים, אם הובו בצורה מדויקת או לא, זה בעצם תלוי בכותב. בכל אופן, השם ברוך הוא יאיר עינינו, ואז השם עוד, צריך עוד להשלים פה כמה פרטים בנושא של הפיקוח נפש. השם ברוך הוא יעזרנו להשיב את נפשנו בעצמאה לדברי תורה, שיכולים לחדש וללבן ולברר. אנחנו, זה דברים דקים, הסברות פה. השתדלתי להסביר את זה בשם פשוטה, אבל מי שמבין, יש בזה עמקות. מי שיחזור על הדברים פעמיים שלוש, אז הוא יבין. אבל אם, אבל מה שנראה לי כעת, מה שנוגע למסקנה, שזה, שההלכה למעשה יותר מסתבר, שזה, כמו שאומרים כולם, שאחד מאלף, אפילו רק אחד מאלף, זה נחשב סכנה. חס ושלום. כאילו, זה מובן שצריך להשתדל, להציל, ומצווה, גם לחלל שבת וגם להאכיל אותו ביום הכיפורים. אי רצון שלא נזדקק לזה. גם בוא נאמר שכותו רפואני אדוני ורופא כל החולים מהמחלות האלה ומחלות האחרות שירים ברוך הוא ישלח להם רפואה, ישלח דברו וירפואים וימלא משיחית אדם. אמן.
אמן. אמן. אמן.
מישה ברך הבתינו, אברהם סוג יעגה, מישה בארנו, מישה מחולה גדולה כזה שבאת, הרבי ברך את כל השמיעים, את השיעור, ואני מסוים פה, וכן, את רבי בורג בן זכרו ספרי, שנדר לך לתורה, וכן, את רבי מתן עושה בן חנן לחמי, ונראות אותו יהודית בת אליהו, וכן, הילדים יוסף, בן הרב משה, ואברהם עושה בן הרב ניסים, וכן, הרב חיים מימון, ואן, שלמה.
נהרי,
שם יש מראו וחייהו.
השם הוא מגיב קצת יותר, אבל הוא עדיין מודם למושן.
שם ברוך הוא, ישלח להם רפואה שלמה, ברוך הוא, שלמה, ברוך הוא, עמידי מחלה, לחיים זו ירושלים, מחזק עליהם, מלאים בגב, בריבים מלא, כל מקרה לבוא מלבך המדובה. גם על כל החמם מראש הקודו, ולא נאו, יש מראו וחייהו, ושר ברוך הוא, עצתנו ונביא הבא. חייני, רוסני, אמרו, אמן.
אמן.